הגענו לדף למנתי עמוד א' בשורה ה-15, למדנו אתמול דבר רב הונא, למרות שהשומר מסכים לשלם את דמי הפיקדון, בכל זאת משביעים אותו שבועה שהפיקדון לא ברשותו. אז אומר רב הונא בר תחליף למשמי דרב, אמר רי שדספת יופתת הרב הונא. הקטע הראשון של החלק השני שבמשנה, יש בו סתירה לדבר רב הונא. למדנו שם, אם אמר לווה למלווה, סלע לויתני עליו, על המשכון ושתיים היה שווה, מכיוון שעבד המשכון אתה חייב לי סלע, ואלה אומר לו, לא כי אלא סלע לויתיך עליו, וסלע היה שווה, פטור. עכשיו, אם איתה לדבר רב הונא, אם בכל מקרה דבריו של רב הונא נכונים, שהמלווה צריך תמיד להישבע שהמשכון לא ברשותו, אז מי קודם משתבא מלווה שאינה ברשותו, מכיוון שגם ככה המלווה נשבע שהמשכון לא ברשותו, השתבנה מהגלגול שבועה, כבר ישבע על ידי גלגול שבועה, כמה היה במשכון שווה. אמר רבה שאמרית לשמת הקמא דרב כהנא, אמרתי את הסוגיה הזו לפני הרב כהנא, הקשיתי לו את הקושיה, ואמר לי, תהה במאמינו, אפשר להעמיד את הקטע הזה של המשנה, מכיוון שהלווה מאמין המלווה, שהמשכון לא ברשותו, לא משביע אותו על כך. במקרה כזה, אמר את המשנה שהוא פטור מהשבועה, אין פה בעצם שבועה ראשונה, שאפשר לגלגל עליו שבועה נוספת. אז אומרת הגמרא, אם אכן הלווה מאמין לו שהמשכון לא ברשותו, נאמנה יאמין לו גם ללווה מלווה, נמי בהא כמה היה שווה, לכאורה יאמין לו גם יאמין כמה היה שווה. יוצא שגם המקרה האחרון של המשנה, שהודה במקצת, אז לא ישביע אותו על כך. הוא אומר, לא קינה בגבי. לא, הוא לא בא, המלווה לא בקי בטיב המשכון. הוא לא שם לב לדעת את שוויו המדויק. לכן, בעניין הזה, הלווה לא מאמין לו. הוא אומר, ונאמנה אם מלווה ללווה, לפחות יאמין לה, מלווה ללווה, דקינה בגבי. הרי, אכן המשכון, ודאי הלווה בקי בטיב המשכון, הרי זה היה חפץ שלו. לכן, לפחות יאמין לה, מלווה ללווה, שהוא בעליו של המשכון, מכזה יאמין לו, כמה הוא שווה. הוא אומר, לא מאמין לי. המלווה לא מאמין ללווה, הוא אומר, מה ההבדל? מה ישנה לווה מהן למלווה? למה לווה מאמין למלווה? ומה ישנה מלווה שלא מהן ללווה? הלווה מקיים במלווה, תומת ישרים תנחם. הלווה מייחס למלווה, מה שנאמר במשלי, תומת ישרים תנחם, כלומר, תום הלב של אנשים הישרים, ינחה אותם להשיג את הטוב להם. כלומר, אם לא שאדם הוא נאמן וישר, אם לא היה נאמן וישר, לא אם מעשירים אותו מהשמיים. הוא המלווה, הוא יש לו את הכסף. לכן, כנראה, הוא נאמן וישר. אבל מלווה מקיים בלווה, מלווה מתייחס ללווה, מייחס לו את סוף הפסוק, וסלף בוגדים ישדם, הסילוף הרמאות של הבוגדים, ישדול אותם ויגזול מהם את העושר. כלומר, מכיוון שאדם עני וזקוק להלוואות, שניח שהוא לא אדם נאמן. לכן התנא פה מניח שבדרך כלל הלווה מאמין ללווה, ואילו המלווה לא מאמין ללווה. ההוא גבר דאפקי כיפי גבי חברי אדם שהפקיד נזמים אצל חברו, אחרי זה אמר לו, אמר לי, הב לי כיפי, תן לי את הנזמים שאני, אמר לי, לא עדן איך הדבינו, אני לא יודע איפה הנחתי אותם. אז אתה לקם את רב נחמן, בא לפני רב נחמן לדין, והוא אמר לרב נחמן, כי לא, כל לא ידע נא כל אדם שבטוען, אני לא יודע איפה הנחתי את זה, פשוט היית, זה בעצם פשיעה. לכן זיל שלם צריך לשלם מדמי הנזמים. לא שילם השומר. אז רב נחמן אגבי לפנדה מיני, אז יגבע בעצם, אני מפקיד את ארמונו של השומר בחוב שלו. לסוף השלקח כיף, ובסוף נמצאו הנזמים, ויעקור התייקרו, כלומר, מחירה מחשב גבוה יותר מה שהיה לפני כן. אמר רב נחמן, הדרי כיפה למראה, או נזמים חוזרים לבעליהן, המפקיד, והדרה, הפנדה למראה, הרמון חוזר לבעליו להשומר. בעצם המפקיד יקבל את הרווח, המפקיד הוא זה שיקבל את הרווח מהתייקרות הנזמים. אז אמר רב יתיב נקם את רב נחמן, אני ישבתי לפני רב נחמן, כשהמקרה הזה בא לפני הדין, ופירקין המפקיד, אבל למדנו בדיוק פרק המפקיד, ואמרי לי, אמרתי לו רב נחמן, הרי למדנו, שילם ולא רוצה להישבע, קנת הכפל, גם כאן, מכיוון ששילם השומד מן הנזמים למפקיד, לכאורה צריכה לקבל את הרווח הבא מההתייקרות של הנזמים, לא אדרי, לא ישיב לי, ושאפיר עבד, ואומרת, כמה, נכון, לא אדרי, יפה עשה שלא ישיב לי, למה הייתה, מה? זה לא דומה כמו המקרה במשנה, אתם לא תריכו בבית דינה, שם המקרה של המשנה, השומד לא התריח את המפקיד לפנות לבית הדין שיגבו ממנו את התשלום, אלא שילם מעצמו, לכן מקנה לו המפקיד מראש את הכפל, אבל אחר, במקרה הזה, במעשה שבא לפני רב נחמן, התריכה לבית דינה, הוא השומע יטריח את המפקיד לפנות לבית הדין שיגבו את התשלום. לכן אין המפקיד מסכים לקנות לו את השבח. אומרת הגמרא, למימד זה סבר רב נחמן, עכשיו אפשר ללמוד מדברי רב נחמן, זה שום ההדר. קרקע ששם הוא בית דין שיערו כמה שווה קרקע מסוים, ויגבו למלווה בפירעון החוב שלו, אז לכאורה אם אכן הלווה משלם בסוף על זה, הקרקע חוזרת ללווה. אם אכן הלווה נתן את המעות למלווה אחרי זמן מסוים, חוזרת, שום ההדר. אומרת כבר זה שונה, שאני אטעם דשומה בטעות אהבה. במקרה שבא לפני רב נחמן זה שונה. גביית הארמון הייתה בטעות. הם סבורים שהנזמים נעבדו, והשומר חייב לשלם את דמיהם. בסוף התברר שבאמת, תקהה וכיפה מעיקר, הנזמים מראש היו שם, מראש, פשוט לא מצאו אותם. בשעת הגביעה בעצם בבית השומר היו הנזמים. מעולם לא התחייב לשלם בבית התמורתם. זה היה מה שנקרא בטעות. לכן אי אפשר ללמוד פה ששום ההדר. אמרו נעד השום ההדר, באמת יש אומרים קרקע שגבו בדין למלווה בפירון חובו, חוזר ללווה. והם אמרו את זה נהר דה תריסה ירחי שטה, עד 12 חודש מזמן הגבייה. ואילו אמר רמי מהרנה מהר דנה, אני מהר דנה, והוא סביר לשום מדר לעולם, אני סובר שקרקע שיגבו בפירון חוב, חוזר ללווה לעולם כל זמן שישיג כסף ומקבל חזרה. ויחד השום מהדר לעולם, משום שנאמר, ועשית הישר והטוב. עומד גם פשיטה שום שם עולה לבעל חוב, ואז יהיו ושמה לבעל חוב דידי. פשוט שאם יגבו בית עם קרקע למלווה, והלכו המלווה ויגבה את הקרקע למלווה שלו, אחרי זמן בא לווה הראשון, נתן מעות למלווה השני, נתן לו כסף, אז אומרים לו, תשמע, לא עדיף את, מגב הדעתי מיני, אתה לא עדיף מהאדם שאתה בא מכוחו, כמו שמלווה הראשון היה חייב להחזיר את הקרקע, אם הוא ייתן את הכסף, גם אתה חייב אותו דבר. אבל אם זבנה, לעומת זאת, כמו הדבר פשוט, אם זבנה, אם אחר על מלווה את הקרקע שגב על אדם אחר, וכן אם אורתה, אם מת המלווה והורישה ליורשיו, ויהיה במתנה, הוא נתן במתנה לאדם אחר, ואחרי זה בא לווה, נתן מעות למקבלים, והוא כבר רוצה לקבל את זה חזרה, אחרי שכבר מכרו, המלווה כבר מכר את הקרקע, או שזה כבר בירושה, ודאי הנה מעיקר הדת הדער הנחות, ודאי ששלושת אלה, מי שקונה, מי שיורש, מקבל מתנה, ירדו בעצם, למה עשו את זה, למה קנו את זה, בשביל לקבל את הקרקע, בשביל הכסף חזרה מהלווה, לכן פה זה כבר לא חוזר, ולאו הדת הדזוז הנחות לא ירדו על דת לקבל מעות, לכן אי אפשר לחייב אותם להחזיר את הקרקע, ועשיתי הישר והטוב, כי אם קנו את זה, או קיבלו את זה בירושה, קיבלו את זה מתנה וכדומה. עוד מקרים, עוד אופנים כזה, שמו לה לאישה ואינציבה, אם יגבו קרקע לאישה בפירעון חוב שחייבים לה, אחרי זה התחתנה, והכניסה את הנכסים לבעלה ונכסי מלוג, או שמו מינה דאישה ואינציבה, או שגבו קרקע מהאישה בפירעון חוב שהייתה חייבת לאחרים, אחרי זה נישאה אישה, ומתה אישה בחיי בעלה, ובעל בנכסי אשתו לוקח, דם, הרי חכמים תקנו, שהבעל נחשב כאילו קנה את גוף נכסי המלוג של אשתו, בשעה שהוא התחתן איתה, לכן, מכה שגבו לאישה קרקע, ואחרי זה נישאה ומתה, ובעל עובד לשלם, לא מעדר, זה לא חוזר. ולא מעדיר לב, גם לא אם גבו קרקע מהאישה וחוזי, ורוצה הבעל לתת עכשיו כסף למלווה ליטות הקרקע, לא מחזירים את הקרקע. למה? דמר בי יוסי בר חנינה, והוא שהתקינו האישה שמחרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, הוא מתה, הבעל מוצאים יד לקוחו. כלומר, מעיקר הדין גוף הנכסים שייך לאישה, ולבעל יש רק זכות באכילת הפירות. רק אם מתה האישה בחיי בעלה, הבעל יורש משתו גם את גוף הנכסים. עכשיו, אם מחרה אישה את הנכסים, אמנם הבעל מוציא את פירותיהם יד לקוחות, כי כל זמן שישתו בחיים, אבל אין בידו להוציא מהם את גוף הנכסים גם לאחר מותה. אין לו זכות בגופם של הנכסים עד שתמות וירשנה. מכיוון שהאישה מכרה את גוף הנכסים לאחר, אז אין הבעל יכול בעצם לרשת אותם. אבל ברור שהתקינו, זה היה בדיוק הדבר, שהיא מתה האישה בחיי בעלה, עכשיו הבעל כאילו קנה גם את גוף נכסיה למפרע בשעה שהוא התחתן. תרמלה בעצם בטלה המכירה שהיא מכרה אותם לאחרים, כי כבר קדם בעלה בעצם למכירה הזאת, וקנה עם את הנכסים לפני שהקנה אותם לוקח. זה מקור לדין שאמרנו שגם נכסי מלוג נחשב הבעל כי הוא לוקח שקנת הנכסים משתו, לכן לא מהדר ולא מהדין לי. אג ואי הוא בחובו, פליגי ברבה חבר אבין אחד אמר הדרה, אחד אמר לא הדרה, אם לא יגבו בדין לקרקע למלווה, אלא לווה אמר למלווה מרצונו תול קרקע זה בחובך, אחרי זה בא לווה לתת כסף וקבל את זה חזרה, אז נלך לקרוא רבה חבר אבין אמר, אכן גם באופן זה הקרקע חוזרת ללווה, ואחד אמר לא הדרה, הקרקע לא חוזרת ללווה, מה אמר לא הדרה סבר, היי סבין אמר לי, סך הכל זה מכירה גמורה, היי מידת הדנפשי הגבר, הלווה יגבה את הקרקע למלווה מדעתו, הוא זה שהציע את זה וכו', ודאי ש זה לא חוזר, אבל מה אדם ההדרה לא סבר, מה סבר באמת הלווה? הסבינם עליהו, כלומר לא הסבינם עליהו, הוא חשב שזה לא עובד מחירה גמורה, כלומר מסתבר שהלווה לא הסכים מרצון לתת את הקרקע תמועת המראות, הידה במידתה, למה הוא נתן לו את הכסף מדעתו? לא עד לדינה, מחמת כיסוף ההודעה הגבי, לכאורה היא צריכה ללכת לבית הדין, למה הוא נתן לו מעצמו ולא הלך לבית הדין? כי הוא התבייש, התבייש ללכת לבית הדין, לכן יש לדון אותו כאדם שגבו ממנו את הקרקע בעל כורחו, ואם הוא בא לשלם בסופו של דבר מחזירים לו את הקרקע. מאם אתה אכיל פיר, מתי הוא אוכל למלווה את הפירות, כלומר, מתי מותר למלווה ליהנות מקרקע שגבו בדין מהלווה, מתי בעצם קנויה לו הקרקע שזוכה לאכול, הוא זכאי לאכול מפירותיה, רב אמר, מחימתיה דרכת על ידי, מי שהגיע לידו שטר פסק הדין שמותר לו לגבות קרקע של הלווה בכל מקום שיהיה, אז יכול, הבאי אמר, עדיו החתום הזכין לו, עדיו, עדים החתום בשטר זוכים עבורו, עבור המקבל בעצם חתימתם, גם לפני שהגיע שטר לידו. אז גם כאן המלווה זוכה בקרקע משעה שבדין כתבו שטר הדרכת וכולי, גם לפני שהגיע שטר לידו. ורב אמר, מכישלימו ימי אחרסת, נשלימו ימי המכרה שבית הדין עורכים למכרת הקרקע שמצא המלווה מנכסי הלווה. הגענו למשנה נוספת פה, בלמדי עמוד ב', אחרי השליש הראשון של העמוד. המשנה הזו דעה למקרה נוסף ששומר שמרוויח ממון בגלל פיקדון שהופקד בידו. הסוחר פרה מחברו, והוא הסוחר השאיר לאחר. לעשות במלאכה בתוך זמן הסחירות. הוא מת הפרה כדרכה, לא בגלל מלאכתה, והסוחר רואה ככה, אז הוא אומר, שווה הסוחר שמתה כדרכה, הוא פתור, כי הרי סוחר לא חייב באונסים, כי מכיוון שזה לא בגלל מלאכה, אלא מתה כדרכה, אז הוא יישבע, וכך יהיה פטור, פטור מלשלם, והשואל, שהוא חייב מוציא, משלם לסוחה דווקא, הוא זה שהשאיל לו את הפרה, אבל אמר רבי יוסי, זה לא הגיוני, כיצד הלאה הסוחה עושה סחורה בפרתו של חברו, לתחזור הפרה לבעלים, הוא עושה סחורה בפרתו של חברו, ברור שדמי הפרה צריך לחזור לבעלים, למזכיר הראשון, אז אמר לי רבי דיבר רבי נאבאי, מיכתי סוחה ומאי כאן אלי היי פרה, אומרת הגמרא, מכוח מה קנה הסוחה את הפרה הזאת, שבגלל זה יקבל את התשלום מהשואל, נכון בשבועה, הוא קנה את זה בשבועה, הוא נשבע למזכיר שמת הפרה כדרכה, לכן בזה הוא נפטר מתביעת המזכיר, נאמן למזכיר לסוחר, אז לכאורה המזכיר יכול להגיד לסוחר, דל אנד ודל שבועות, אכסל את עצמך ולא רוצה את השבועה שלך, אתה כאילו בא להישבע, לפתור, לקבל את הכסף מהשואל, לא רוצה את השבועה שלך, סלק את עצמך, סלק את שבועתך, אני פותר אותך מאחריותך כלפי וכולי, אני אלך מראש לשואל, אנא משתיין הדין הבא די שואל, אני אהיה מאוד בדין מראש עם השואל, וגבי ממנו את הפרה שלי, עוד יותר טוב, איך יכול לסוחר לחייב את המזכיר לקבל את שבועתו ולהקנות לו את הפרה, כאילו אתה, אני מחייב אותך לקבל את השבועה הזאת ולפתור אותי משלם לך, ואני אקבל את הכסף מהשואל, מה פתאום? אז כבר מראש המזכיר ילך לשואל. אמר לי, מי סבר את סוחר בשבועה דוקן לילה? אז הוא אמר לו, הבאי, מה פתאום? למה אתה סבור שהסוחר קונה את הפרה על ידי השבועה? לא. משעת מיטה הוא דקן, הוא קונה אותה כבר משעת מיטתה. כמת שמתה כדרכה, והסוחר פטור באונסים, ושבועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית. הוא קונה אותה מראש משעת המיטה, מתה כדרכה, מראש הוא פטור, לכן הוא לא חייב לשלם בכלל. השבועה זה רק להפיס את דעתו של בעל הבית, שאמין הסוחר שבמה אכן מתה באונס ולא בפשיעה. שלפי חכמים תנקם במשנה שלנו, אמר בי זרע פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר עד כדי כך, איך ידעמי? הבעלים עצמם צריכים לשלם כמה פרות, איך זה יכול להיות? אגר מיני 100 יום, נניח רובן שכר פרה משימון, לעשות במלאכה 100 יום, ועד הרשאי למיני 90 יום, אחרי זה חזר שימון ואמר לרובן, עשה מטובה, והשילן לי את הפרה על 90 יום מתוך 100 ששכרת אותה, ולאחר 90 יום מחזיר לך אותה לעשות מנחה 10 ימים, עד שישלמו 100 יום. אחרי זה עד אגר מיני תמנן יום, חזר ובן בא אצל שימון ואמר לו, תזכיר לי ל-80 יום, מתוך ה-90 יום וכולי. אחד הרשאי למיני 70 יום, אחרי זה חזר שימון ושאלה ממנו ל-70 יום מתוך ה-80 וכולי. הוא מת הפרה כדרכה בתוך ימי שאלתה, בתוך ה-70 יום של השאלה השנייה. אז באופן הזה, בעלים אצל משלמים כמה פרות לסוחר. והכל שאלה הוא שאלה, הוא צריך על כל שאלה ושאלה ששאל שימון, הבעלים של הפרה, מחייב אחד הפרה, הוא מתחייב לשלם פרה אחת. ורובן הסוחר, כן שהבהמה מתה באונס ושואל חייב באונסים, אז הוא חייב לשלם לרובן שתי פרות כדי שתי תקופות השאלה שהפרה עומדת בהם, למרות שהוא הבעלים של הפרה. ולעומת זאת, כמובן, רובן פטור מלשלם לשימון על פרה ששכר ממנו, כן שסוחר פטור באונסים. אז אמר לרב אחא מדיפתי לרבינא מיכתא אחד הפרה וסך הכל, למעשה הכל פרה אחת בלבד, הרי מדובר על פרה אחת, על זה מדובר. איילי ואפקי, הכניסו אותו למצב אחד, הוציאו אותו למצב אחר, אז הכניסו אותו למצב אחד של שכירות, מצב אחר של השאלה, עדיין זה פרה אחת, אפקי משכירות ואיילי לשאלה, אפקי משאלה ואיילי לשכירות וכולי, אז לכאורה לא יכול להיות תשלום יותר מפרה אחת. אמר לי, מיתה לפרה בעינה, דינים אלה אחי, מה פתאום? כל מה שאתה יכול להגיד, תשמע, יש פה רק פרה אחת, זה אם הפרה נמצאת פה, אבל הפרה מתה. כלומר, אין פה, לא נוכל לשואל, שהוא הבעלים, לא יכול לומר כך לסוחר, תשמע, יש פה רק פרה אחת. אין פה פרה אחת, הפרה מתה. לכן, מעמידים את זה, לכן צריך לשלם לו שתי פרות. אבל מר ברבה שאמר, אין לו עליהם אלא שתי פרות. כלומר, אין לו לסוחר עליהם על הבעלים, אלא תביעת שתי פרות. אחד זה שאלה ואחד זה שכירות. אחד משלם דין שואל שהפרה מתה ברשותו בתקופת השאלה, ואחד בעצם מכוח השכירות שהזכיר את הפרה לסוחר. שום שאלה אחת, ושום שכירות אחת, כלומר, מכיוון שבמציאות אין כאן אלא פרה אחת בלבד. דנים את השאלות השונות, תקופות ההשאלה השונות בעצם כשאלה אחת של פרה זו, והשכירות השונות כשכירות אחת בלבד. אז דשאלה כאן היא לגמרי, דשכירות, אבל בימי שכירותה, ומעט עדיין מראה, שאלה, הפרה ששולמה בעצם מכוח חיובו כשואל, הסוחר קנתה לחלוטין, ואילו של שכירות, זו ששולמה מכוח חיובו כמזכיר, אז משתמש בה הסוחר כנגד ימי השכירות הנשארים, ואחרי זה הוא מחזיר אותה למזכיר. הגענו לסוף למדהי עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.